יום גדול ונורא, יום הזיכרון לחיילי צבא הגנה לישראל והמחתרות ונפגעי פעולות האיבה. כל הקדושים האלה שביום הזה אנחנו מבינים את מה שחז"ל אומרים, כל מי שפעל עם אל יבוא ויטול שכרו. איזה גדולה, איזה עוצמה של חיים, של כוחות חיים, של נשמה. אז אנחנו בעזרת השם נימד קצת בהקשר הזה לקראת שעה 11, שם נעמוד בצפירה, ואחר כך יש סיור בקברי צדיקים. קברי צדיקים אמיתיים. אז אני מאוד שמח, תודה רבה על הדף, יישר כוח. אפשר טיפה להגדיל שיהיה נוח לכולם, ממש בקצת, כדי שתוכלו כולם לקרוא ולראות את זה. אז אנחנו נעשה קצת ככה, ניכנס לנוראות הזאת של היום, דרך כמה פסקאות חשובות של הרב, שהלימוד יהיה לעילוי נשמתם התאורה של כל הקדושים הללו, שזכותם תגן עלינו בימים האלה ובכלל. אפשר אותי, זהו, אפשר לעצור כאן, זה מצוין, ככה זה טוב. אז אנחנו נתחיל במקום מספר אחד, אני חייב לומר שבדרך כלל אנחנו לומדים שיעור כזה, מעין זה, בהר הרצל, בתחילת הסיור, אנחנו לומדים את הדברים הללו כדי לראות נכון, להבין נכון את הקונספט של המפגש עם הגדולה הזאת. אני חושב שאחד הדברים שאנחנו צריכים לשים לב, שיום הזיכרון לחיילי צה"ל הוא לא יום של חולשה, הוא לא יום של התפרקות, הוא יום של גבורה אדירה, מתוך צער על המחיר, אבל יום של תעצומות נפש אדירות, שבוקע אחר כך ושופך אור אחר לגמרי על יום העצמאות. אז את זה נרצה קצת לגעת בנקודות הללו בדקות הקרובות. אז אנחנו מתחילים במקום מספר אחת, מתוך 8 קבצים. אומר הרב, החיים תופסים את ערכם רק עם הדעה של קדושת מסירות הנפש. הערך של החיים הוא ביחס ישר לערך מסירות הנפש. מדוע זה קשור? אומר הרב, כשיש על מה למסור את החיים, אז החיים הם דבר שיש להם ערך של חופש, של קודש ושל הוד. וכל לח החיים, הלחלוכית של החיים, הוא, אותו לח, מתגלה בזיבו על ידי קדושת מסירות נפש. כשיש סיבה, כשיש ערך שעליו החיים סובבים, זה הופך את החיים לדבר שיש להם ערך של חופש. זה הופך את החיים מחיים של צרכים והישרדות לחיים של גדולה. ואז הלחלוכית של החיים היא מתגלה על ידי הקדושה של מסירות הנפש. מסירות נפש זה המוכנות. אנחנו ממש ממש מתפללים שהמושג מסירות נפש יהפוך להיות מסירות נפש מתודית, כמובן. נזכיר שהבית יוסף, רבי יוסף קארו, בשלב מסוים, היה לו מגיד. מגיד זה כמו מלאך, חונך. והמגיד סיפר לו שהוא נבחר למות על קידוש השם. וכתוב שהבית יוסף שמח שמחה גדולה. אבל אנחנו יודעים שהבית יוסף מת, נפטר במיטתו, מזקנה. איפה ההבטחה של המגיד? אלא הנכונות למסור את הנפש על קידוש השם היא הנקודה. רק שנייה אחת מכילה. כן, סליחה. אז הערך של החיים נמדד על פי ערך מסירות הנפש. על כמה אני מוכן לוותר על השגרה של החיים למען המטרה של החיים. על כמה אני מוכן לוותר על הצרכים היומיומיים, על ההתנהלות היומיומית למען ערכי הנצח. זה נקרא מסירות נפש. עד כמה אני מוכן להיות בהתמסרות נפשית לנקודה של הנפש שבחיים, ולא לנקודה הטכנית של החיים. נמשיך, אומר הרב, ומסירות הנפש היא ראויה להיות על תוכן כל כך עשיר ומלא, עד שכל העושר של החיים, עם כל תנובתו האידיאלית הרוחנית העליונה, יהיה נשאב אל תוכו, ובטל אליו כניצוץ בלהבת. כשיש מסירות נפש, הכל נשאב לשם, כל השגרה של החיים, היום-יום של החיים, ממוקד, ניזון מתוך הכוח הזה, מתוך הגודל הזה. וזאת יוצאת אל הפועל על ידי מסירות הנפש שבקדושה, של קבלת מלכות שמיים שבאמונה וכל קדושתה. זאת אומרת, ככל שאני יותר זוכה לכוון את חיי לנקודה הפנימית שבהם, לנקודה של האמונה שבהם, אני יותר מאיר את כל חיי, גם החיים היומיומיים והנמוכים, לרמה אחרת. נתקדם עוד איתה. אומר הרב, חשק מסירות הנפש בשביל היסוד העליון שכל חיי העולמים עצורים בו, הרצון הזה, המוכנות הזאת, למסור את הנפש למען הפסגה, למען היסוד הפנימי שבהם, הוא מבסס את החיים, ונותן להם את צביונם האמיתי, עד שכל מרץ, כל עוז וחיל, כל שאיפה תאורה מלאת חיים, היוצאת מן הכוח אל הפועל בחיי יום-יום, מאמונת המשפחה ואידיאליותה, הדרום השאיפות היותר כלליות, המתבטאות במפעלותיהם, ביצירותיהם, של טובי החושבים, ושל טובי הפועלים והיוצרים שבעולם, כל היצירה, כל העשייה, כולם יונקים מהם מזיו הקודש של תשוקת מסירות הנפש על קידוש השם, וכולם הם מסתעפים מהאידיאליות הישראלית העליונה, אשר התבטאה בעומק, וכל רוחב ועושר, בכל אמת וטוהר, בכל זיו וחדוות עולמי עולמיים, על ידי רבי עקיבא, ברוממות נקודת קדושתו. רבי עקיבא הוא זה שבעצם הצליח לאסוף את כל החיים שלו סביב מסירות נפש. איפה רואים את זה? ממה שהוא אומר. הוא אומר, כל ימיי, כל הימים שלי, כל השגרה של החיים, הייתי מצטער על הפסוק הזה. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, אפילו נוטלת נפשך. כל ימיי הייתי מצטער, מתי יבוא לידי ואקיימנו. זה שזה היה כל ימיי, זה אומר שזה העיר את כל החיים. לא רק בזמן שרבי עקיבא מסר את נפשו בפועל, אלא בזמן שרבי עקיבא היה מוכן למסור את נפשו, בזמן הזה, שזה כל חייו, כל ימיי, הוא קידש את השם. אומר הרב, אנחנו בזה נסיים את הקטע הראשון, הוד העליון של המוות, בגניזת אורו, יש גם אור והוד למוות, זה המעבר הזה בין זמניות לנצחיות, המתנוצץ על ידו, חי בו, והוא יוצר את החיים. זה פסוק בתהילים עכשיו, ממתים ידך השם, ממתים מחלד חלקם בחיים, וצפונך תמלא בטנה. דווקא הנקודה של המוות היא מאירה, יש לה חלק בחיים, וזה ממלא את הבטן בצופן הזה, בקוד, בסוד הזה האלוקי. המקום של המוות הוא לא רק בהקשר הטכני כשזה קורה, אלא מה קורה בתודעה. אשרי העם שככה לא, אשרי העם שהשם אלוקיו. אשרי זה ביטוי בחזל שקשור לעונג בעולם הזה. אנחנו אומרים, אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה, וטוב לך בעולם הבא. אז אשרי העם שככה לא, עם כזה שמסוגל למסור את הנפש על ערכים עליונים שקשורים בנכונות לוותר על החיים, החיים שלו הם אחרים לגמרי. זה חיים ברמה אחרת לגמרי. זה חיים לא של צרכים, אלא חיים שכל כולם, האחים, זקוקים, מזוקקים. עם כזה שמסוגל באופן קולקטיבי לראות את דבר השם ואת הערכים האלה של טוהר, של כלליות, של צדק, של יושר בעולם, בתור דבר שמוכנים לשלם בשבילו את מחיר החיים, החיים שלו נראים אחרת. זאת אומרת, ככל שהאדם מסוגל למסור את החיים למען הערכים גדולים יותר, החיים מקבלים את התוקף של הערכים הללו. האם ישנם שאלות? בכבוד.
הרב,
כן.
בהכרח, כולם בעם ישראל מוכנים למסור את הנפש על דברים?
אני לא יודע מי שואלת, אז אולי שכך כל אחד תמיד ישמע. לא, כן. מה השאלה בתמי?
לא כל עם ישראל מוכן למסור את הנפש על כל דבר.
כן. חז"ל מביאים כמה סיפורים על מוסרי נפש. חלקם על צדיקי עליון, כמו רבי עקיבא. חלקם על פושעי ישראל, הרוגי לוד, ופפוס, ולוליאנוס. לא בהכרח הרמה הדתית או הרוחנית, השגרתית, היא כל התמונה אצל האדם. ישראל קדושים. זה שעם ישראל נקרא קדוש, זה כיוון שיש בו כוח פנימי אדיר, שבא ידי ביטוי בנקודות מסוימות בחיים, אבל הן מאירות את החיים כולם. זה שהאדם נהרג על קידוש השם, על פי הלכה, הוא נקרא קדוש בכל מקרה, גם אם זה היה חס ושלום מפיצוץ באוטובוס, שהוא לא ידע עליו בכלל. מדוע? מכיוון שברגע הזה, ברגע שבו נתלו חייו, הם נתלו כיוון שהוא יהודי, כיוון שהוא חלק מעם ישראל. זה נקרא קידוש השם. מכיוון שהוא עכשיו התברר שהזהות שלו היא לא הזהות האישית הפרטית, היא לא הזהות המשפחה, הזהות היהודית. עובדה שהוא נפטר, שהוא נהרג, מכיוון שהוא יהודי. יש על זה גם תשובות אצל גדולי ישראל הראשונים. לגבי יהודי מומר, שנרצח בגלל שהוא יהודי, האם אפשר לקבור אותו בתוך בית העלמין היהודי? מומר לא נקבר בתוך בית העלמין יהודי. והתשובה היא בוודאי שכן. מכיוון שכשהוא נרצח, כיוון שהוא יהודי, זה מעיד על עולם פנימי. אז כן, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. שנאמר, ועמך כולם צדיקים. זה לא תמיד מודע. אנחנו פועלים ומתפללים ומשתדלים שזה יהיה במודע. לא תמיד אנחנו זוכים. לפעמים רואים את זה בצורה שהיא לא מודעת, מתוך, הייתי קורא לזה בצורה קצת, באירוניה טיפה, מתוך שפת הגוף. מה שהגוף עובר, זה עומר של אדם. העומר הזה לא חייב לבוא בהרצאות, ובהצהרות, ובחתימה על איזה עניין. העומר הזה יכול לבוא בדפוס החיים שלו. בוודאי שזה קשור מאוד למי שיודע, כשאדם מתגייס לצבא ההגנה לישראל, והולך להיות לוחם, הוא מבין את המשמעות של זה. הוא יודע שהוא לא הולך לשחק דומינו. ולכן, זה לא חייב להיות במילים של שבת. זה יכול להיות גם במילים של יום חמישי. אבל זאת הנקודה. בסדר?
כן, אבל זה עדיין לא אומר שכל החיים של כולם הם כאילו לאור כל האידיאלים וכל הזה. בסוף אנשים חיים חיים פשוטים לפעמים, והם לא חושבים שהם הולכים למסור את הנפש. בהכרח.
נכון, נכון. הכוונה היא, נכון, הכוונה היא שיש עומר פנימי כזה, עובדה שבשלב מסוים, באנשים מסוימים, זה יצא לפועל. מכיוון שאצל אנשים מסוימים זה יצא לפועל, זה מעיד על הכישרון שיש לכל המשרה. זה נכון שלא בהכרח האדם חושב על זה, ביום-יום, וגם לא בעיתות משבר. מותר גם לאדם לחוש פחד, לחוש איזושהי תחושה לא נוחה עם חוסר ודאות, זה בסדר גמור. זה שהאדם מסוים מבטא משהו, הוא מבטא מה שקיים אצל כולנו בפוטנציאל. הכוונה כאן זה על המימד הסגולי, לא בהכרח על המימד ההכרתי. אפשר לראות שבזמנים מסוימים אותה הסגולה עולה לשלב ההכרה. זה קורה לפעמים, ואפשר לראות אנשים שאת פשוט לא מאמינה, בן אדם באמת כאילו לא קשור לעולם של אלוקות וסיפורים וזה, ובזמן אמיתי זה פתאום מוצף אצלו, זה פתאום עולה בו, מתגלה אצלו. זה לא עכשיו נולד, זה עכשיו יצא לפועל. אז כשם שאצל אדם פרטי, זה יכול לצאת לפועל אחרי שזה היה נסתר הרבה זמן, גם אצל קולקטיב זה כך. לפעמים זה קיים בגלוי אצל מיעוט מסוים, וקיים בנסתר אצל אחרים. זה שזה קיים בגילוי אצל מישהו מאיתנו, סימן שמשהו מזה קיים אצל כולם, כי זו תכונה קולקטיבית. אבל הרב כאן לא עוסק בהם כולם כאלה, הרב עוסק רק באיך מקדשים את החיים. מקדשים את החיים, אומר הרב, מתוך ההבנה שיש ערך נצחי למה שאני עושה באופן זמני בחיים. שיש איזו קומה נצחית שאליה החיים מכוונים. ככל שזה קיים יותר, החיים יותר מלאים. הרב כאן לא עוסק האם כולם כאלה או לא. זה קצת הרחבנו. אבל הרב פה עוסק בתחולת הנפש, שכדי להאיר את השגרה של החיים, אני צריך לראות את הנקודה הארכימדית שעליה יושבים כל החיים. זאת אומרת, הנקודה שהיא מחוץ לחיים, שהיא בנצח, מחוץ לשגרה, שאליה החיים בעצם, עליה הם מבוססים. כשזאת הנקודה שביסוד החיים, אז גם השגרה היא מצוינת. זה נקרא קידוש החול. כאשר יש נקודה של קודש, והקודש הוא בעצם בסיס החיים, אז גם החול הוא מקבל את ערכו. הוא מצוין. מכיוון שהוא מבטא, הוא איפה שהקודש חל. החול הוא לא איזה עולם נפרד, אלא הוא קשור באבותות של יחס אל הקודש, והחול מבטא את איפה שהקודש חל במציאות. אז כשיש נקודה של קודש, גם החול נראה אחרת לגמרי. זה קשור קצת לסיום של מסילת ישרים, שכאשר אדם מגיע לקדושה, אז מעשיו החוליים משתנים. לא רק המעשים הדתיים הרוחניים, גם מעשי הגוף, מעשי החומר, הם נראים אחרת לגמרי. זה מה שהרב בעצם כותב כאן, שכאשר יש ערך חיצוני, שהחיים באמת, אנחנו מוכנים לוותר על החיים למענו, אז החיים מקבלים ערך אחר לגמרי, גם כשעוד לא ויתרנו. גם כשאנחנו נמצאים כאן בחיים, אנחנו מבינים את האוריינטציה של החיים. אנחנו מבינים את הכיוון שאליו החיים בעצם מקדמים אותנו. בסדר?
כן.
יש עוד שאלות?
הרב, אפשר לשאול גם?
כן, שלום. כן.
שלום. רציתי לשאול, אני כאילו הילד. הילד. אני מרגישה שיש פה המון תיאורים שהם כאילו מאוד מוכרים לי, שהרב קוק יצא לי לשמוע, לקרוא אותם כבר. אולי, לא יודעת, מאורות הקודש או משהו. וכאילו יש פה המון המון נפח, וכולם יונקים עם זה בקודש, על תשוקת מסירות הנפש, על קידוש השם, וזה כאילו מרגיש לי שאותו נפח היה אפשר גם לתת על לימוד תורה, או על משהו אחר, וכאילו מסירות נפש זה, ברור שזה מתוך ערך החיים למסור את הנפש, אבל בסוף זה למסור את הנפש. זה לבחור, כאילו, לא יודעת, למסור אותה. וזה הסיפור שלנו בחיים שלנו, כאילו, להחליט ש... לא יודעת, לא לגמרי התיישב לי. כאילו, זה קידוש החיים, למסור את הנפש.
כן. אני מאוד שמח על השאלה, כי כנראה שיש פה איזשהו עניין שצריכים לחדד יותר. מסירות נפש כאן היא לאו דווקא למות. היא לאו דווקא לוותר על הקשר שבין נשמה לגוף. לאו דווקא להיהרג. מסירות נפש זה למסור את החיים, אני אומר את זה בצורה יותר פשוטה, להקדיש את החיים לצד הנפשי שלהם. זאת אומרת, מסירות נפש זה להתמסר לחלק הנפשי שבחיים. זה להקדיש, לשים את המרכז בחלק הנפשי. זה בא ידי ביטוי באופן אחד, אחד האופנים, הוא גם המוכנות הנוראה הזאת למות בשביל קידוש השם. אבל זה לא רק. אצל רבי עקיבא, זה בא ידי ביטוי במוות. מסירות נפש, אומר הרב, זה ההבנה שיש לחיים ערך נפשי, ואליו אני מכוון. זה הנקודה. גם לימוד תורה הוא מסירות נפש. גם התמסרות לחסד ומסירות נפש, זה לראות את הערך של החיים.
אנחנו לא רואים בחיים דבר.
כשולל, רק שנייה, כבסיס בצרכים של, על הצרכים של החיים. זאת אומרת, לראות את החלק הערכי, האלוקי, שבמציאות, כבסיס לחלק החומרי שבמציאות. זה נקרא קידוש השם. לכן לימוד תורה הוא גם מסירות נפש. וגם לחיות חיים של ערכים מתוך הקרבה האישית של היום-יום, זה גם מסירות נפש. וגם להסכים, חז ושלום, להיהרג על קידוש השם, זה גם מסירות נפש. גם כשהאדם לא נהרג בפועל.
אוקיי, תודה רבה, הרב.
בסדר? בשמחה. אני רוצה קצת
ל...
כן, בכבוד. בכבוד. כן.
למה... דברי, אני אומר אחר כך.
כן, אני רוצה להגיד את שמה.
למה... אם אנחנו כל כך מקדשים גם את החיים, מי שמוסר את הנפש, אני מתורה.
רות. אם אפשר שכל אחד תגיד את שמה, כי אני לא רואה כלום, אני רואה רק את הדף ואת עצמי.
טוב, זאת רות אבטליון.
שלום, רות, כן.
למה, אם אנחנו כל כך מוסרים את הנפש על, אנחנו רואים שאנחנו, כל כך חשוב מסירות הנפש גם על קידוש השם בחיים, אז,
כן.
אז איך זה שנגיד אנחנו עושים יום זיכרון למי שמסר את הנפש בפועל, ולמי שמסר את הנפש בחיים על קידוש השם, אז אנחנו לא עושים יום הזיכרון. אנחנו אולי עושים יורצייט או מציינים את היום, כמו שאנחנו עושים עם מי שנפל על קידוש השם. אנחנו לא עושים יום של מי שחי על קידוש השם.
כן. כי יש דרגות.
אז כנראה שיש.
יש דרגות, נכון. יש דרגות בדבר הזה. אין הבדל מהותי, יש הבדל, נקרא לזה, כמותי בעוצמה. זה ברור לגמרי שכאשר אדם מוסר את חייו, למען מטרה עליונה שהוא רואה אותה כאלוקית, או כמטרה נכונה, או למען ערכים שהם בעצם בסיס החיים שלנו, זה שונה מאשר אדם שהקדיש את חייו בקטע מסוים בחיים. זה אחרת בכמות, ברור. בוודאי שהשיא זה למסור את הנפש, אבל זה לא מתחיל שם, הכוונה, השיא זה למסור את החיים. אבל זה לא מתחיל משם. מסירות הנפש, זה ההבנה של הצד הערכי שבחיים, ואני חי לפי זה. זה נכון שיש בזה דרגות, בפסגה נמצאים אותם קדושים שהצליחו למסור את חייהם למען הערכים הללו. אבל זה
כמו פירמיד.
לכן, שנייה, לכן אדם שנהרג, על קדוש השם הוא נקרא קדוש. אדם שהתנדב במדה, בחיים שלו, לא נקרא קדוש כאשר הוא נפטר, בהכרח, יכול להיות שהוא כן, אבל זה לא, זה לא דבר גורף. מסירות החיים זה השיא. כל כוחות החיים, כל הזמן, כל המעגל הזה של החיים, הכל בעצם מתבטל לאומת הערך הזה. יש דרגות שונות, אנחנו באמת רוצים לקדש את השם מתוך מקום של חיים, זה ברור. אבל אנחנו צריכים לדעת שהחיים הם אמצעים, הם פלטפורמה. הם לא המטרה, זאת אומרת, כשלעצמה. אני חייב לומר שהכותרת של הדף הזה, קדושת החיים ומסירות נפש, זה כותרת קצת מטעה אולי. אין קדושה בחיים כשלעצמם. יש קדושה בחיים מתוך מסירות נפש. זאת אומרת, החיים כשלעצמם, אם אני בודד רגע את, את עצם החיים, זה לא דבר קדוש. זה תפקיד שאדם קיבל, שמו אותו בתוך גוף, ושלחו אותו לעולם הזה. זה עוד לא קדושה. הקדושה מתבטאת ביכולת שלי למקד את חיי בערך האמיתי של החיים. לכן, זה לא שני דברים סותרים. קדושת החיים מצד אחד, מסירות נפש מצד שני. אלא קדושת החיים, אם היא באמת נולדת מתוך מסירות נפש. זה בעצם מה שהרב רוצה להגיד.
הרב, למה היה הרב אמר שלימוד תורה זה מסירות נפש?
אני חייב לדעת מי זאת, אני לא רואה מי זאת.
זאת עליהם.
סליחה. שלום, כן.
שלום. רציתי לשאול למה הרב אמר שנניח לימוד תורה זה מסירות נפש, וכל דבר ש... אנחנו עושים שהוא ערכי, זה מסירות נפש. הייתי מצפה שמסירות נפש, זה אם אני צריכה לוותר על דברים בשביל זה, או כאילו עושה מעבר למה שאני יכולה. אז למה זה מתבטא בכל דבר שאני עושה שהוא קודש?
כן. ברור למה? מכיוון שאדם, הוא בעצם נמצא בתוך עולם, בתוך גוף. כל דבר שאני משקיע בערכים, הוא על חשבון משהו אחר. אין דבר כזה בעולם הזה ארוחות חינם. תמיד כל דבר, יש לו איזשהו תשלום. כשאני לוקח את כוחותיי ומנתב אותם לדברים ערכיים, זה על חשבון הדברים הפחות ערכיים. אז מסרתי באותו זמן את הדברים הפחות ערכיים למען הערכים הללו. זה בעצם הנקודה.
תודה. הרב?
כן, כן, בכבוד.
זאת נעמי. קצת לא ברור לי הנקודה של מסירות נפש במוות. כאילו, למה בכלל... למסור את החיים, זה משהו נעלה, כאילו, צריך להילחם וצריך להגן, אבל למה להקריב את החיים שלך, זה משהו טוב בכלל, כאילו, אם החיים זה משהו שאפשר לקדש אותם בחיים, אז למה יש לנו סוג של אידיאל, כאילו, לא של כולם, אבל למה זה מוערך בכלל למסור את החיים על משהו, בפועל, כן. כאילו, למות?
כן, אז יש שני דברים. א', אנחנו אוהבים את החיים. ושמחים בחיים מכיוון שהם אפשר דרכם בעזרתם, אפשר לעשות הרבה דברים טובים וחשובים. ולכן, יש כל התורה כולה כמעט נדחית מפני פיקוח נפש. אנחנו אוהבים ורוצים ושמחים בחיים. מסירות נפש קשורה למוכנות. יש מקרים שאדם מוכן מתודית. יש מקרים שאדם מוכן מתודית, וזה גם קורה. הקדוש ברוך הוא גזר, ותכף נראה למה. או לא בדיוק למה, אבל איזשהו הסבר קטן לגבי אותה השגחה עליונה שלפעמים באמת מזמנת לאדם תפקידים שונים וגם חיים קצרים וארוכים. המושג מסירות נפש קשור לנכונות של האדם, לא מתחיל מהביצוע בפועל של מוות. יש הערכה מאוד גדולה לבניין של סדרי עדיפויות אצל האדם, סדרי ערכים, סולם הערכים, שמאפשר לאדם להיות מוכן לדבר הזה. אנחנו אוהבי חיים. מסופר לגבי רבי עקיבא, שכשעינו אותו וקלפו וסרקו את בשרו במסרקות של ברזל, אז הוא אמר את מה שאמר. והרב אומר, רבי עקיבא היה אוהב חיים, ולכן זה לא שלא כאב לו, מאוד כאב לו, אבל הוא הצליח לנתב את הכאב הזה, ולהסכים לשלם אותו למען המטרה שהיא יותר גדולה. אז המוכנות הזאת היא הנקודה.
הרב?
כן.
שלום, אליה.
שלום.
נכנסתי קצת כזה באמצע של השיעור, אז אם אפשר כאילו להסביר שוב קצת מה זה מסירות נפש?
אז רק לומר משפט אחד קצר כדי שנוכל להמשיך.
אוקיי.
הגדרת מסירות נפש זה השלטת החלק העליון שבחיים, הערכים, על החלק התחתון שבחיים, עצם השגרה היומיומית החומרית. זה נקרא מסירות נפש, היא באה לידי ביטוי במגוון תחומים.
אוקיי, תודה.
כן.
אפשר שאלה קטנה?
כן.
כאילו, הרב דיבר פה על אנשים שכאילו, את באים ומוכנים להקריב את הנפש שלהם על זה, אז כאילו, מה אם נגיד נפגעי פעולות האיבה בהקשר הזה? כאילו, הם לא יודעת, אני חושבת על אנשים שהיו באמצע לטייל או הלכו לאנשהו, ופתאום כאילו באו וכאילו מחבלים, רצחו אותם, אז כאילו, איך זה מתבטק שם?
כן. כן. אותו הדבר, זה גם הופיע בשוטים של הראשונים. אמרתי קודם לגבי מומר, שרצחו אותו בסכין בגב, הוא לא ידע בכלל מזה ושום דבר, כיוון שהוא יהודי, הוא נקרא קדוש. מדוע? מכיוון שרגע המוות שלו ביטא את מה התעודת זהות שלו באמת. רצחו אותו כי הוא יהודי, לא בגלל שהוא הצביע לבית היהודי, או בגלל שהוא הצביע לכחול לבן. רצחו אותו כי הוא יהודי, זה מבטא באופן סגולי את עומר החיים שלו. לפעמים זה במודע, כמו שאמר, שאדם הולך עם ראש צלול ועיניים פקוחות לקראת זה, לפעמים זה לא במודע. אבל הצד הסגולי הוא הצד שמנצח. אני רוצה קצת להמשיך, כי הזמן באמת קצר. במקום מספר 2, הרב מסביר את הצורך לומר את הקורבנות בתפילה. אבל אפשר לקרוא את זה גם אחרת. ואני אקרא את זה אחרת ברשותכם. זה קצת שונה, אני חושב, מהפשט של מה שהרב התכוון, אבל בכל זאת. זה גם אותו עיקרון, זה אותו דבר, רק פשוט קצת יותר מדגיש. אומר הרב, אומרים הקורבנות, אפשר לומר אומרים את הקורבנות, אפשר לומר שגם שהקורבנות אומרים, שבשביל השאיפה האלוקית, צריך האדם להיות עזור בגבורה, להיות מוכן ללחום עם עצמו ועם העולם. כדי להופיע את האלוקות בעולם, צריכים להיות מוכנים לשלם מחירים. אומר הרב, לאבד צריכים כדי למצוא. כדי למצוא, אני צריך לדעת להיות מוכן לאבד, להקריב, לוותר. זה העניין, המהות של הקורבנות. אמנם, אומר הרב, מה שמאבדים בשביל השאיפה האלוקית, אינו איבוד. כי אם מציאה ורוממות. מה שמאבדים בשביל ערכי נצח, הופך אותי לנצח. כמו שנאמר, והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את השם אלוקיך, אנחנו אומרים את זה גם ביזכור, וגם הרמב״ם מביא את זה בסוף הלכות מלחמה, על דוד המלך, צרור החיים, זה הרבה יותר חי מאשר החיים בגוף בעולם הזה. אז אומר הרב, מה שמאבדים בשביל השאיפה האלוקית אינו איבוד, כי היא מציאה ורוממות. ממשיך הרב ואומר, זה דברים פשוט, אותי זה פשוט מרתית. מה שנאבד, או נאבד, בעד התשוקה של הדבקות בהשם, הרי הוא מתעלה. ואין ראוי להיות מתעלה, כי מה שכבר העילוי מושרש בו. לא נוכל להעלות את החיים, אם אין בתוכם איזה פוטנציאל של עילוי. זאת אומרת, כדי שאדם יצליח לאבד, כדי למצוא את הרוממות האלוקית, בהקרבה הזאת, זה דבר שמצריך שיהיה בתוך האדם כבר עילוי, כבר פוטנציאל של עילוי. ולכן אומר הרב, לגבי הקורבנות על המזבח, רק מהבהמה הטהורה ומהעוף הטהור, מהצמח המיוחד, יקרב קורבן להשם. זה דורש כוח מסוים, זה דורש תכונות מסוימות, זה דורש נשמה מסוימת שתאפשר את ההקרבה הזאת. לא כל בהמה יכולה, לא כל חייל יכולה, לא כל צמח יכול. אז הקורבנות הם בעצם מבטאים את העיבוד של הצד החומרי של הבהמה למען השראת השכינה. כדי ליצור איזשהו חיבור בין שמיים וארץ, גם הקורבנות האנושיים. אומר הרב, רק האספקלריה המאירה באורה הצלול, נבואת משה, יודעתי במה השורש המבורר כבר נמצא, עד שהוא ראוי להתעלות על ידי העיבוד בשביל השאיפה האלוקית. רק במבט מאוד מאוד בהיר של תורת משה, אפשר לראות עד כמה אותה התכונה שתבוא ידי ביטוי לעתיד אם בכלל, היא כבר נמצאת בפועל, אצל כל יהודי. אז לכן, נכון, יש עיבוד, אבל בכדי להגיע ולרומם את המציאות על השאיפה האלוקית שלה, אנחנו צריכים להיות מוכנים לוותר ולהקריב. שוב אני אומר, זה לא בהכרח צריך להיות בפועל. זה יכול להיות גם באופן מתודי. אתם שואלות יפה על חסידי אומות העולם, בוודאי הרמב״ם כותב שאדם שהוא לא יהודי, שמסר את נפשו למען עם ישראל, או שקיים את חובותיו מתוך הבנה שהקדוש ברוך הוא בחר בישראל, יש לו חלק לעולם הבא. שאלה אותי מישהי, ואני חייב לומר את זה כאן, היא זכתה להספיק להיכנס לפרויקט של אמץ נופל, גם אני זכיתי ברוך השם, ונפל בחלקה שם של חייל דרוזי. והיא שאלה, האם זה תופס? אין לי פה את הטלפון כדי להקריא לכם את התשובה, אני רק אומר אותה בעל פה. אמרתי לה שזו זכות עצומה. מדובר על נשמות שמסרו את נפשם על תקומת מדינת ישראל ועם ישראל בארצו. וזכות עצומה לראות בהם שותפים לחלוטין בתקומתה של ישראל, בתקומתו של עם זו יצרתי לי. ולכן בוודאי זו זכות גדולה מאוד נפלה בחלקה, לומר פרק תהילים לעילוי נשמתו של חלל דרוזי. וכך לגבי כל אדם מאומות העולם שקשר את גורלו בעם ישראל, איזה זכות אדירה. איזה זכות אדירה. איזה עילוי נשמה יש לו בעולם האמת. איזה אור עצום האדם הזה זוכה, כיוון שהוא זכה להיות חלק מהגודל הזה, מהאור הזה. אז בוודאי שגם חסידי אומות העולם הם בתוך הסיפור הזה, בזכות עם ישראל, בזכות הקשר שלהם לנצח, לנצח ישראל. אז אם כן, אומר הרב, כדי להגיע לשאיפה אלוקית, צריכים להיות עזור בגבורה. גבורה זה התמקדות, היכולת להקריב ולוותר, ולצמצם לפעמים, את מרחב החיים למען עומק החיים. זה הגדרה חשובה. לפעמים אנחנו צריכים להוריד את הרוחב כדי להגיע לעומק.
הרב?
אז זה מה שאנחנו רואים בקורבנות. כן, בכבוד.
אפשר עוד שאלה?
כן, בשמחה.
אמרת מקודם שההבנה שיש לחיים ערך נפשי, זה לראות את החלק האלוקי שבחיים, ולראות את החלק החומרי שבחיים, ולא כל כך הבנתי כאילו מה זה אומר.
ולוותר על הנוכחות של החלק החומרי, למען הרחבת הנוכחות של החלק האלוקי. זה הכוון.
אבל איך זה מתבטא בפועל, כאילו?
שהאדם מוכן לוותר על נוכחות בחיים, למען הערכים שבהם הוא מאמין. שאדם מוכן להקדיש את זמנו, במקום לשחק בטלפון במשחקים טיפשיים, לעסוק בדברים שמרוממים את הערכים האלוקיים בעולם.
אוקיי, תודה.
אז אנחנו במקום מספר 3. כן, בכבוד.
זאת שוב רות. רציתי לשאול על העניין הזה של, שוב פעם על החללים של יום, של יום הזיכרון. כאילו אנחנו מאוד לומדים ביום הזה לעילוי נשמתם ועל מי שהם היו ומה שהם היו. ושוב, זה נשמע לי מוזר כאילו שאנחנו מפנים יום לשמוע המון המון סיפורים שאנשים שחיו חיים מאוד מאוד פשוטים, ולא בכך יש איזושהי נקודה של... אפשר ללמוד מהם על פשטות, על אהבת השם, ועל כל מיני דברים כאילו מאוד מאוד פשוטים כאילו של אנשים רגילים. ואנחנו לא, לא יודעת, זה נשמע לי ממש מוזר כאילו ש... זה סתם חיים, וזה שהוא כאילו מכילה כאילו שאני זה, וזה שהוא כאילו נהרג במלחמה או שהוא... אז אנחנו כאילו הופכים את כל החיים שלו לוואה. לא יודעת, כאילו הוא לא, הוא לא חי את זה בכלל.
כן.
הרבה יותר מעליפה, כאילו אולי לי... לא יודעת מה, ביום הזה או יום אחר, כאילו ללמוד לאור אנשים שמסרו את חייהם על לחיות קידוש השם.
כן. אז כבר באמת הגמרא דנה בזה, והיא עוסקת שוב בכמה דמויות, אחד מהם היה לוליאנוס, שהיה יהודי מתייוון, השם שלו מעיד עליו. והגמרא אומרת שבזמן מסוים, ברגע מסוים בחיים, הוא לא הסכים להיות פושע, ומסר את נפשו. מדובר על הרוגי לוד, שפעם הרגו את הבת של הקיסר, והקיסר אמר שאם לא יהיה מי שיודע, הוא יהרוג את כולם. והיו שניים שהחליטו, שני אחים, שהם מודים, הם לא עשו את זה. הם מודים כדי להציל את כל היישוב היהודי. והם היו פושעים. אבל, הגמרא אומרת, מזומנים לחיי העולם הבא. מדוע? אני חושב שאולי באמת אני אלך רק עוד צעד אחד עם, עם השאלה שלך. אני אומר את זה בצורה קצת טיפ-טיפה חריפה, לא, לא חריפה מדי. לפעמים יום הזיכרון הופך להיות יום של חולשה. שומעים סיפורים שבאמת מקבצים את הלב, והצער הופך להיות על אובדן החיים. יום הזיכרון, זיכרון בכלל, זה להפוך את החוויה הזמנית, לראות אותה במבט נצחי. כשאדם חווה חוויה, באופן טבעי, אחרי שנגמרה החוויה, הוא אמור כבר לא להיות בה. הכוח של הזיכרון זה להנציח את הרגע, להנציח את החוויה החולפת, ולהפוך אותה לאיזשהו סוג של מטען ערכי שהולך איתי גם אחרי שחלפה החוויה. זה לראות את הנצח שביום-יום, לא את היום-יום עצמו. לכן, יש באמת מקרים שבהם אנחנו יותר מדי מתמקדים בצער, בחיסרון, בבכי. יש עניין ביום הזיכרון להיות בתעצומות נפש, של גבורה גדולה, של שייכות גדולה. לכן גם הסרטים שאנחנו רואים, והסיפורים שאנחנו קוראים, והדברים שאנחנו שומעים, הם צריכים להיות בקונספט הזה. לגדל את הנשמה. ולא רק לראות את ה... לשחות דמעות. זאת לא המטרה המרכזית של יום הזיכרון. יש צער מאוד גדול, ואחווה גדולה. זה לא רק יום של הזדהות עם המשפחות השכולות. יום הזיכרון זה יום שבו אנחנו פוגשים בעיניים את הנצח, את הצד העמוק שבנו, הצד האלוקי שבנו. לפעמים זה גם בא דרך סיפורים קטנים, כן. גם סיפורי צדיקים, לפעמים, כשמספרים על היום, יום הפשוט של אדם גדול, אני לומד מזה המון, לגבי מה אני יכול לעשות עם זה מחר בבוקר. וכשאומרים שרב מסוים חולל ניסים, מה זה עוזר לי? אני לא מחולל ניסים. אבל כשמדברים איתי איך הוא דיבר עם המנקה במדרגות, אז אני יכול גם את זה לאמץ משהו מזה. אז לכן זה מצוין לשמוע סיפורים של יום-יום, אבל זה לא רק יום הזדהות עם המשפחות השכולות. וזה לא רק יום של בכי, וצער, ויללה. זה יום של תעצומות נפש אדירות, של מפגש, עם נצח, זה נקרא, זה באמת המשמעות היהודית של המושג זיכרון.
הרב?
כן.
זה שונה לשמוע סיפורים על חיים יומיומיים של חיילים שנהרגו, או פשוט ללמוד מאנשים שחיים עכשיו? כאילו, אם אנחנו אומרים שהמטרה של הזיכרון זה לחיות חיים של קודש, ושחיים של קודש זה לא דווקא במוות, אז לא יודעת, עכשיו נגיד שאני רואה, שומעת סיפורים על חיילים שנפלו, אז אני אומרת בעצם זה כמו לשמוע סיפורים על אנשים שחיים, כאילו, מה הערך בלשמוע כן, סיפורי כן. גבורה דווקא על חיילים שנפלו?
כן, זה קצת שונה, כי אחרי שהוא נפל, אחרי שהוא נבחר, ותכף נראה למה דווקא הוא נבחר, אם נספיק, אחרי שהוא נבחר למסור את נפשו בפועל, את חייו, למען עם ישראל, אני מבין אחרת את היום-יום שלו. אני רואה שונה את היום-יום שלו. זה בעצם הכוונה. שלאור הגודל של הנשמה, שבא ידי ביטוי, כך שהוא נבחר להיות שליח הציבור, שדרכו עם ישראל חוזר לחיים, אנחנו מבינים שיש פה גודל. עכשיו אני מחפש את הגודל בכותל. בסדר? אני רוצה עוד קצת להתקדם בשבילכם. אז אנחנו במקום מספר 3. אומר הרב בן היה, הוא תכונת מסירות נפש, היא הקדושה העליונה, שימו לב, המגלה, שכל נטיות החיים וגילוייהם, דברים תפלים הם. תפל זה לא רע, זה משני. והדבר היסודי, המהותי של החיים, איננו כי אמור השם לבדו, שהכל בטל לו. והכל מאושר רק בישעבו באור שלמותו העליונה. ואז נטיות החיים הם דבר חשוב, הם דבר טוב, הם דבר נכון. זה בדיוק תשובה של השאלה ששאלנו קודם. לראות את היום-יום של האדם הזה עכשיו, אני מבין מאיפה ולאיפה כל זה הולך. וזאת היא תכונת האמת. של כנסת ישראל בעצמיות מהותה. זה באמת הנקודה, שעם ישראל, כנסת ישראל, היא שאובה באור האלוקי, שלגבי העליוניות הזאת, כל סיג ומחשך, גם אם יש דברים שהם פסולת, סיג זה פסולת, הוא רק צדדי, הוא מום עובר, ויכול המעיין השוטף הזה, המלא עוז חיים של קדושה אלוקית נאמנה, לשטוף באוזו את כל החלאה החיצונה המקרית, אשר אך כצל עובר הוא על פני שמש צדקה הזורחת בגאון גבורתה. כאשר אנחנו מבינים את הגודל הזה, אז זה שוטף את החלאה החיצונית. אנחנו מבינים עכשיו עד כמה שהוויכוחים היומיומיים על החנייה ברחוב, או על הפוליטיקה וסגן שר ענייני חסה, היא לא חשובה. אני רוצה עוד להתקדם למקום מספר 4, ואז לסכם, ואחרי זה לדבר עוד כמה דקות על הצפירה. אז אנחנו במקור 4, במאמר המלחמה בספר אורות, אפשר קצת להרים את הדף שיהיה לכולם, אומר הרב, כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. מלחמה היא מעוררת את הגאולה, היא בעצם מאלצת את המציאות לחזור יותר לשורש שלה, שזה נקרא גאולה. המשיח אמור לחבר את העולם לשורשו. את הזמיר הגיע, זמיר עריצים, זמיר זה הרי אוף תמי. הרשעים נכחדים מן העולם, והעולם מתבשם. וכל התור נשמע בארצנו. זה בעצם מכתב בזמן מלחמת העולם הראשונה. אומר הרב, כשיש מלחמה גדולה בעולם, משהו הולך פה לקרות. אני לא יודע מה, אבל משהו יקרה. והגאולה שבישראל תתקדם. זה היה קצת נשמע הזוי אז, מכיוון שמה הקשר לעם ישראל? הייתה שם איזו מלחמה באירופה, בצ'כוסלובקיה, מה זה קשור אלינו בכלל? ראה איזה פלא שהצהרת בלפור הייתה כתוצאה ממלחמת העולם הראשונה. אומר הרב משפט חריף, היחידים הנספים בלא משפט, שבתוך המהפכה של שטף המלחמה, יש בה ממידת מיתת צדיקים המחפרת. בוודאי שאף אחד לא חושב לרגע שיש מושג של יחידים שנספים בלא משפט כפשוטו. אין דבר כזה, הרי אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר כל אדם. יש לו השגחה פרטית. הכוונה כאן היחידים שנספים בלא משפט פרטי. זאת אומרת, בזמן מלחמה, מה שקובע זה הפן הכללי, הכלל הישראלי. יכול להיות אדם שהוא רשע פרטי וצדיק הישראלי. יכול להיות אדם שהוא הפוך, צדיק פרטי, אבל רשע כישראלי. זה נקרא היחידים הנספים בלא משפט. זאת אומרת, יש באותם יחידים, אומר הרב, מיתת צדיקים. למה? כי זה לא משפט פרטי, זה לא קשור בכלל למשפט הפרטי שלהם. זה קשור למשפט כללי. אני אזכיר שבפרשת שופטים כתוב שכאשר יוצאים למלחמה, מלחמת רשות, יש ארבעה סוגי פטור. יש פטור של ארס אישה ולא לקחה, יש פטור של בנה בית ולא חנכו, יש פטור של נתה כרם ולא חיללו. כל אלה זה אנשים שקשה להם, הם טרודים מאוד, הם באמצע תהליך, ואותם על פי הלכה פותרים, והם הולכים להיות ג'ובניקים, לספק מים ומזון לאחיהם שבחזית. יש פטור רביעי, הירא ורך הלבב. אומרת הגמרא, שתי דעות מובא ברש"י. רבי יוסי הגלילי אומר, רבי עקיבא אומר, ירא ורך הלבב, זה אדם פציפיסט, אדם שלא מסוגל לראות חרב, יש לו בעיה של קבן. שחררים אותו, מובן, הגיוני, הוא לא יכול להיות לוחם. רבי יוסי הגלילי אומר, הירא מעבירות שבידו. אדם שירא מעבירות שבידו, פטור. איזה עבירה מדובר? עכשיו, אולי זו עבירה חמורה מאוד או משהו? אומרת הגמרא, זה כמו אדם, זה ברמה של עבירה שאדם דיבר בין תפילין של, של יד לתפילין של ראש. בוא נאמר, לא מתים על זה. אותו אדם ירא מעבירה שבידו, ולכן הוא משוחרר. ואני שואל אתכם, אם זה הקריטריון, מי נשאר? מי יישאר שם? מי יכול לומר, אני לא מפחד, אין לי עבירות בידי? יותר מזה, כתוב הרי, אשרי אדם מפחד תמיד על דברי תורה. מי יכול להישאר שם? אלא צריכים לומר, שלפי רבי יוסי הגלילי, זה הנקודה. הירא מעבירות שבידו, הוא חושב שמה שיקרה לו במלחמה, זה קשור לזכויות הפרטיות שלו, הוא לא מבין מה זה בכלל צבא. הוא לא מבין מה זה כלל. הוא פטור. זה גם קבן. יש קבן של פציפיזם, של אדם שהוא מפחד לא יודע מה, יש קבן של אדם שהוא לא מבין מה זה כלל בכלל, אז בזמן שבו הכלל בא לידי ביטוי, הוא לא מתאים, הוא לא שם. אז אומר הרב, אותם יחידים שנספים בלא משפט פרטי, יש להם מידה של מיתת צדיקים, המחפרת על כולם, עולים הם למעלה בשורש החיים, ועצמות חייהם מביא ערך כללי, לטובה ולברכה אל כלל בני העולם. איזה זכות יש לנו שאותם צדיקים מאירים את העולם, מכיוון שהם הצליחו במעשים שלהם להיות במדרגה של מיתת צדיקים המחפרת על כולם. ואחר כך, אומר הרב, כתום המלחמה, מתחדש העולם ברוח חדש, ורגלי משיח מתגלים ביותר, ואני לא מבין מאיפה זה בא. הייתה פה מלחמה, מה פתאום עכשיו? יש צמיחה חדשה. כי יש חוק שימור האנרגיה. כשכוחות כאלה באים לידי ביטוי, זה מרומם את המציאות. ולפי ערכה של גודל המלחמה, אומר הרב, בכמותה ואיכותה, ככה תגדל הציפייה לרגלי משיח שבה. כל קדוש שמסר את נפשו מ-23,800, נדמה לי 61, חיילי צהל ופעולות האיבה, הוא עוד רגל ברגלי משיח. הוא עמוד בבניין של המשיח. אור חדש על ציון תאיר, נזכה כולנו במהרה לאור. אם כן, מסירות נפש היא דבר שמרומם את המציאות כולה, לא רק את האדם, אלא את המציאות כולה, את העולם כולו.